ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שישית מסוף השורות הקצרות. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. שם מופיע פס כפול, וזה מדגיש את המשפט לעולם אל תהי גזרה שווה קלה בעיניך וכולי, שממנה לומדים העונשים של כמה וכמה עבירות, כגון, ואנחנו נראה צורת פפיון מבליט את המילים הבאות: פיגול, נותר, ביתו מאנוסתו, ורוב הנסכלים. כלומר, העונשים לעבירות האלו נלמדו מגזירה שווה, ולכן המסקנה שגזירה שווה דבר שחמור ולא תהי קלה בעיניך. הגמרא, אמר רבי ינאי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שהרי פיגול, פיגול, כמובן, אני חושב שכולכם מכירים או מבינים, בהקרבת קורבן אסור שיהיה מחשבה פוסלת. ומחשבה פוסלת, הכוונה, אדם שוחט את הקורבן על מנת לאכול את בשרו מעבר לזמנו. אם קורבן למשל יש לך יומיים לאכול אותו, ואתה מתכוון לאכול אותו ביום השלישי. אז זה דוגמה של פיגול. ופיגול אחד מגופי תורה, כלומר עניין חשוב ויסודי, ולא לימדו הכתוב, כלומר הפסוק לא לימד שיש עליו חיוב קרית, אלא מגזרה שווה. די אלף, אבון, אבון מנותר, מדין נותר, בשר קורבן שנשאר מעבר לזמנו, יש עליו חיוב קרית, מי שאוכל קורבן בשר כזה שנותר. וכתוב בפרשת נותר המילה אבון, ובנותר אנחנו נראה עוד כמה שורות יש בו קרית. ממילא דרך גזירה שווה, אבון אבון, מי נותר לפיגול, גם בפיגול יש עונש קרית. דיום רב יוחנן, תני זב דבר לוי, נאמר להלן בנותר, בויקרא פרק י' פסוק ח', ואוכליו אבונו עיסה. ונאמר כאן בפיגול, אנחנו מדברים בפסוק בויקרא פרק ז' פסוק י' ח', והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. מה להלן בנותר, ששוב פעם ויקרא י' ת' פסוק ח' קרית, אף כאן בפיגול קרית. אמר רב סימאי, לעולם אל תגזירה שווה קלה בעיניך שנותר אחד מגופי תורה, ולא לימדו הכתוב שיש בו חיוב קרית, אלא מגזירה שווה. מה היא? מה הגזירה שווה שמלמדת שנותר חייב קרית? יליף קודש קודש, ואוכליו אבונו עיסה, כי את קודש השם חילל. וכתיב, ורק נזכיר שהפסוק הזה הוא, ראינו אותו, ואוכליו אבונה עיסה בנותר, זה ויקרא י' פסוק ח'. וכתיב, ושרפת את הנותר באש, כאן נותר מופיע באופן מפורש, כי קודש וכולי. אז רואים פה גם המילה קודש, אז בנותר כתוב קודש, וגם בפסוק שיש בו קרית כתוב קודש השם חילל, ומילא אני לומד שבנותר יש עונש קרית. אמר אביי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שרי ביתו מאנוסתו, אבא שבא על ביתו. אבל איזו בת? לא בת שהוא הוליד מאשתו, אלא בת שהוא הוליד מזה שהוא אנס אישה. זה גם זאת גם ביתו לכל דבר, ואבא שבא עליה חייב. ומאיפה רואים ביתו מאנוסתו בתורה? אז הערבה הזאת, אחד מגופי תורה שיש כאן חיוב שריפה, מיתת בית דין בשריפה, ולא לימדה הכתוב אלא מגזירה שווה. בעצם זה בשני שלבים, קודם צריכים ללמוד שביתו מאנוסתו אסורה, ואחרי שנלמד שהיא אסורה נלמד את העונש, דהיינו עונש שריפה. דמר רבה אמר לי רבי יצחק בעל עובדים, אקיה הנה הנה לאיסורה דרך גזירה שווה. ואנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, כל אחד מוזמן ללמוד את זה דרך רש"י, אבל אנחנו רק נציין שדרך גזירה שווה, דרך המילה הנה בגזירה שווה, לומדים שגם ביתו מאנוסתו אסורה, אקיה זימה זימה לשריפה. ודרך גזירה שווה שמבוססת על המילה זימה, מבינים, לומדים שאבא שבא על ביתו מאנוסתו, יש חיוב שריפה, מיתת בית דין בשריפה. אמר רבה שיעתי גזירה שווה קלה בינך, שרי נסקלים, והכוונה רוב חייבי סקילה. רש"י מוסיף על זה נסקלים שלוש שורות מראש העמוד, רוב חייבי סקילה כגון הבא על האם ועל הקלה, לא כתיבה סקילה אלא דמיהם בם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שהרי נסקלים הן הן גופי תורה ולא לימדה הכתוב אלא מגזירה שווה, דתניא נאמר כאן דמיהם בם, כפי שראינו ברש"י אצל כמה מהערבות, ונאמר באוב וידעוני, האיסורים של אוב וידעוני גם כתוב דמיהם בם. מה להלן בסקילה? באוב וידעוני כתוב מפורש שיש סקילה, אף כאן בסקילה. גם בשאר הנסקלים שמופיע ביטוי דמיהם בם, הכוונה עונש סקילה. כעת בשוליים יש לנו נושא כללי, הוא ממשיך עד סוף עמוד ב', שמן המשחה. ראינו במשנה המפתם את השמן וכולי, אחד מהעבירות שחייבים עליה כרת. אנחנו ממליצים לעיין בפרשה בספר שמות שנוגע בעניין השמן, שמן המשחה, פרק למד, פסוקים חף גימל עד למד גימל. אנחנו במסגרת השיעור נקרא ביחד את הפסוקים, ואני הודעתי יש ערך לשמוע את התוכן של הפסוקים, אנחנו לא נתעכב כעת כי הגמרא עצמה תתעכב על הפסוקים האלו במשך הסוגיה. בכל אופן, בשמות פרק למד פסוק חף גימל כתוב, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור 500, אלו הם שיעורים, משקלים, וכימן בסם מחציתו 50 ו-200, וקנה בוסם 50 ו-200, וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הין, הין זה גם כמות, ועשית אותו שמן משחת קודש, ורוקח מרקח המעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה. אתם יכולים לראות בקלות שמדובר בו בשמן עם תערובת או עם השפעה של כל מיני בסמים. ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם והיו קודש קודשים, כל הנוגע בהם יקדש. ואת ארון ואת בניו תמשך, וקידשת אותם לחיי לי. ובני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. על בשר אדם לא יסח, ובמת קונתו לא תעשו כמוהו. קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר, ונחרט מעמיו. עכשיו, הגמרא. כפי שאמרנו, הנושא, אנחנו רשמנו פה, תחת הכותרת, נושא כללי, שמן המשחה. הנושא הפרטני שנראה, המפתם את השמן, מתי חייב ומתי פטור. תנו רבנן, הגמרא, המפתם את השמן. אנחנו רוצים להדגיש שוב פעם הפסוקים האחרונים שקראנו בשמות פרק למד פסוק למד א', שמה כתוב, ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. למד ב', על בשר אדם לא יסח, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. פסוק למד ג', איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר, ונחרט מעמיו. אז המפתם את השמן, חזרה לגמרא, ללמוד בו או למוסרו לציבור פטור. לסוך, אדם מכין את השמן כדי לסוך אותו חייב, וסך ממנו פטור. יש כאן הבדל בין אדם שמכין את השמן עם הכוונה לסוך, אז על ההכנה יש חיוב, וסך ממנו פטור, לפי שאין חייבים אלא על שיחת שמן המשחה שעשה משה בלבד, לא השמן דמוי שמן או חיקוי השמן שאדם פרטי עשה, אבל על עשיית השמן, הכנת השמן, יש חיוב. אמר מור, ללמוד בו על מנת למסור לציבור פטור, מנהלן, מניין לנו שאדם שמכין את זה למטרות אלו, או ללמוד איך לעשותו, או על מנת למסור אותו לציבור, שזה פטור, אז יש כאן גזירה שווה. אתיה מתכונתו מן במתכונתה דקטורת. וכתיב לגבי דקטורת, לא תעשו לכם. לכם הוא תעשו, אבל למוסרו לציבור פטור. גבי שמן נמי, למוסרו לציבור פטור. קושיה, ותהדר כתורת ונעלף משמן. אם אנחנו מקשרים בין שמן המשחה לקטורת, בואו נלמד עכשיו תורת משמן, מה שמן, כי מפתם לחצאין פטור, אף קטורת נמי, כי מפתם לחצאין פטור, וזה לא כך. הלמה מרב הקטורת שפתמה לחצאין חייב, שמן שפתמו לחצאין פטור? אמר לך רבה, גבי שמן כתיב, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. כמוהו תעשו, אבל חציו שפיר דמי. גבי תורת תכתיב, והכתורת אשר תעשה. ומכאן לומדים כל עשייה בכתורת. אפשר דמקטיר פרס שחרית ופרס בין הארבעים. כשמדבר בהקטרת הכתורת, גם מכין, למרות שיש כמות שנתי של קטורת שמכינים, אבל כאן אנחנו אומרים שגם אם אתה לא הכנת כמות השנתי, אלא כמות שנותן מענה לאשר תעשה שכתוב בפסוק. ומה זה כולל? עשיית הקטורת כולל הכמות שמקטירים בכל יום בבית המקדש. היו מקטירים חצי מנה, זה נקרא פרס, בבוקר, ופרס בין הבאים, אפילו כמות קטנה ביותר, עליו יש חיוב. כי הפסוק אומר, והקטורת אשר תעשה. תנו רבנן, שמן המשחה אנחנו מתייחסים כעת לפסוק בשמות פרק למד פסוק חף גימול וגם בפסוק חף דלת. הגמרא פה מביאה רשימה של חומרים לאותם בשמים שהיו מעובבים עם השמן כדי ליצור את השמן למשחה. הסדר שמופיע פה בגמרא לא תואם בדיוק לסדר שמופיע במקרא. אז אנחנו נקרא את הפסוקים שהוספנו בשוליים שמות פרק למד פסוקים חף ג' חף ד' לפני שנתקדם בגמרא, ושם כתוב: ואתה קח לך בשמים ראש מור דרור כמה? 500. זה הפריט או החומר הראשון שמוזכר פה. ואחרי מור דרור בפסוק מוזכר כמן בסן, אבל בגמרא אחרי מור דרור מוזכר מה שמופיע בפסוק חבדלת, הקידה. קידה זה בפסוק חבדלת. בכל אופן, פסוק חב ג' ממשיך, אמרנו כמן בסם מחסיתו 50 ו-200 וקנה בוסם 50 ו-200. פסוק חב ד' שם כתוב: וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית אין. בפסוק חב ה' כתוב: ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, שמן המשחה מור דרור 500 וקידה שמוזכר בפסוק חב ד' 500, כמן בסם 500 וקנה בוסם 50 ו-200, נמצאו כולם 1,750. אם אנחנו נצריף את המספרים שראינו פה, 500 ועוד 500 ועוד 500 זה 1,500 וגם 250. אני רוצה לציין שמה שכתוב פה וכימן בסם 500, לשים לב, 500 וכימן בסם הוא הכמות הכוללת, משום בפסוק כתוב כימן בסם מחציתו 50 ו-200, דהיינו 50 ו-200, 250 זה מחצית הכמות. אחר כך נתייחס לשאלה מה להזכיר בפסוק את הכמות במחצה, אבל נמתין עד לשם. ובינתיים הקימן בעצם בסך הכל 500, וכל הבשמים האלו בסך הכל הם 1,750 במשקל הנקוב. שואלת הגמרא: תנה מניינה כמשמלן? הרי אני יכולתי דרך המקרא לחבר, לצריף את המספרים, להגיע ל-1,750. מה הצורך לתנה לסכם את המספר? תשובה: תנה קשיא לי. ולפני שנתקדם לקושי שבו התמודד התנה, נחזור לפסוק, פסוק חף ג'. קראנו מור דרור 500, כימן בסם. אחרי המרכיב כימן בסם מוזכר המילה מחציתו 50 ו-200, ואחרי זה קנה בוסם, אותו מספר 50 ו-200. האם ה-50 ו-200 שכתוב אצל קנה בוסם הוא דומה ל-50 ו-200 שמוזכר אצל כימן בסם? אצל כימן בסם ה-50 ו-200 הוא חצי הכמות הכוללת שלו, של אותו מרכיב. מה לגבי קנה בוסם? האם המילה מחציתו שמופיע בין שני המרכיבים האלו שייך לשני המרכיבים? אנחנו ראינו במקור שקראנו שלא כן, שהמחציתו שכתוב שח רק לקנמן בסם, ובמקור ראינו קנמן בסם 500. זאת אומרת 50 ו-200 פלוס עוד פעם 50 ו-200. אבל בנוגע לקני בוסם רק 250, לא כפול, לא כופלים את זה. אבל היה מקום לחשוב אחרת, וזה מה שהגמרא תסביר עכשיו. אימא, היה מקום לומר קני בוסם כקנמן בסם. מה קנמן בסם מחציתו ב-50 ו-200? אף קני בוסם, מה שמוזכר במקרא, ה-50 ו-200, מחציתו 50 ו-200. ואם היינו אומרים כך, דהב ולהו טרין אלפין, אז המספר המסכם של כל המרכיבים האלו היה מגיע למה? 2000. אז לזה התכוון התנה שהוא אמר שהסך הכל הוא 1750, וזה תוצאה מכך שרק הקינמן בעצם הוא כפול, דהיינו המחציתו, שבמקרא 50 ו-200 הוא בסך הכל 500, רק נאמר בקשר לקנמן בסם. אבל לקני בוסם, מרכיב אחר, ה-50 ו-200 הוא דווקא, כי אחרת היינו מוסיפים עוד 250, ובסך הכל היו 2000 במשקל הנקוב. הגמר שואל, ואימא החינמי, למה לא נאמר שגם הקני בוסם הוא מובא במקרא במחצית, דהיינו ה-50 ו-200 הוא רק חצי הכמות הכוללת שלו? הגמונה, אם כן, אם זה באמת היה כך, נכתוב קרא, היה יותר מדויק לכתוב כך: קנמן בסם וקני בוסם מחצה ומחצה 50 ו-200. מאחר שלא כתוב כך, אז אני מבין, כמו שאמרנו מקודם, שרק הקנמן בסם מובא במקרא במחצית הכמות הכוללת, לא הקני בוסם. שאלה, אמר לי רב פאפה לאביי, כשהוא שוקל, כששוקלים את המרכיבים החומרים האלו, בהכרעה הוא שוקל, או עין בעין הוא שוקל? עין בעין, כוונה באופן מדויק, אתה שם אותם על משקל, ושני צידי, שני הכפות של המשקל, של המאזניים, יהיו שווים. הכרעה, הכוונה, שהצד של המשקל, של המאזניים, שיש בו הבשמים האלו, נקרא לה צמחים שהם בעצם בסמים, שהוא יהיה טיפה יותר כבד, הוא מכריע. זה השאלה, איך המדידה, איך השקילה, באופן מדויק או בהכרע? אמר לי אביי עונה, רחמנא כתב בשמות פרק למד, פסוק למד דלת, ו שם כתוב בעניין הקטורת, כתוב כך: לך סמים נטף ושחלת, וחל בין הסמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. אז אביי אומר, התורה אומנם בהקשר להכנת הקטורת כתוב בד בבד, שזה מראה ומלמד על משהו מדויק, ואת אמרת בהכרעה, ואתה מציע משהו אחר. זו תשובת אביי לרב פאפה, אבל לא נגמר הסיפור. אמר לי רב פאפה מקשה בחזרה, ואמר אבידה, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, כלומר הקדוש ברוך הוא מעריך את זה, הוא לוקח את זה בחשבון, הוא מחשבן את הכמויות שאתה הוספת, על מה אית בהו הכרעה. אלא אמר אבידה, דקינמן בסם, פעמיים הייתי מחציתו דחמש מאות, חמישים ומתיים בחד זמנה, וחמישים ומתיים בחד זמנה. למה התורה מביאה כמות במחצית? כמו שהתעכבנו מוקדם יותר בעניין הקינמן בעצם, שהחמישים ומתיים הוא השיעור שאתה מביא, ועוד פעם אתה מביא השיעור הזה, כיוון דקולאון 500, הוויין, מאחר שסך הכל זה 500, נהייתי 500 בבת אחת, אז למה מביאים לקראת הכנת הבשמים האלו לשמן המשחה, למה מביאים אותם ככה פעמיים, מחצה ועוד מחצה? שמע מינה מדקמייתי לה לקינמן בסם בתרי זמני, הכריע את בי. כל פעם אתה שם טיפה יותר בצל הקינמן בסם, שהוא מכריע, הוא מכביד טיפה יותר, ואני מרוויח פעמיים ההכריע. אז זה מכאן יש רמז שבאמת השקילה הוא לא עין בעין אלא בהכריע. נקרא את זה עוד פעם, שמע מינה מדקמייתי לה לקינמן בסם בתרי זמני, הכריע את בי, והקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות. אז נשאל השאלה, ומה איבד בבד? מה אז המשמעות שמה שכתוב בד בבד, שקראנו מקודם? אמר אבינה, זה מלמד משהו אחר, שלא יניח משקל במשקל וישקול. רש"י מסביר את זה, שלא יניח משקל וכולי, שישקול כל בוסם ובוסם כנגד הברזל, הוא משקל של ברזל, ולא ישקל במניין דמור דרור, ויחזור וישקול חידה כנגד מור דרור. אז אם אנחנו אומרים שלא יניח משקל, אז אנחנו אומרים שאחרי שאתה שוקל את המור דרור, ויש 500 מהמשקל הנקוב, אז ואתה שם את החמש מאות האלו שמור דרור בצד אחד של המוזניים, ובצד שני תשים את הקידה שגם הוא צריך להיות 500. כשאנחנו מסכים את המספרים החמש מאות, רש"י מוקדם יותר אומר 500 שקלים, שקלים שקל מעבר לכך שהוא שם מטבע, הוא גם משקל. הנושא כעת, כיצד הכין משה את שמן המשחה? הגמרא, תנו רבנן, שמן המשחה שעשה משה במדבר היה שולקו עם העיקרים. העיקרים, הכוונה השורשים של המרכיבים שהזכרנו ליה. דברי רב יהודה, זאת אומרת היה שולק, היה מבשל את הבשמים, השורשים, הצמחים שהזכרנו מקודם, מבשל אותם עם השמן. כמה השמן היה? אמרנו הין, הין זה 12 לוק. דברי רב יהודה, אמר עלי רב יוסי, רב יוסי אומר שמבחינת היגיון שפשוט לא מסתדר, והלו לסוך העיקרין אינו סיפק. אם כך, אם תיקח את הכמות השמן האין, זאת אומרת השם הסילוג, ביחס לכמות הצמחים שהזכרנו מקודם, 1750 במשקל שקל, הכמות השמן הזה, מה שאנחנו היום אומרים טיפה בים, הוא כל כך מזערי, לא היה מספיק שמן אפילו לסוך את העיקרים, שלא לדבר על בישול הסממנים, הבשמים האלו, בתוך כמות כזאת של שמן. אלא כיצד עושה, לפי רבי יוסי, אז איך כן עושים? הביאו האיכרים ושרעון במים. המטרה פה שהעיקרים, המרכיבים יהיו סבוגים מים, כדי שאחר כך לא יכול השמן לבלע לתוך אותם עיקרים. אז הוא שרה אותם במים, השרה אותם במים, והציף עליהן שמן, ואז שפך על העיקרים האלו שהם כבר ספוגים במים, שפך השמן עליהם וקלט את הריח. זה המגע הזה בין השמן והעיקרים אפשר לשמן לקלוט את הריח הבשמים, וכיבחו. ואז הוא משך, מרח משם את השמן, והנה שמן שספוג ריח. אמר לו רבי יהודה, רבי יהודה שהציע את גישתו, תהיינו שבישל את העיקרים בתוך השמן, רבי יהודה אומר לרבי יוסי, כאילו, מה הבעיה? אנחנו ממשיכים לדף עמוד ב', וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה, ולא ניסים הרבה נעשו בו מתחילתו ועד סופו. תחילתו לא היה אלא שם הסילוג, ובו דרך השם הסילוג האלו נמשך המשכן וכליו וירון ובניו כל שבעת ימי המילואים, אלו השבוע ימים שלפני הקמת המשכן בפועל. ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, וכולו קיים לתדלבו. כאילו, עם כל המשיכות אלו, הכמות המקורי נשאר. זה נס, שנאמר, שמן משחה הקודש יהיה זה לי לדורותיכם. זה המילה הזה שבפסוק בגימטריה, 12 לוגין, הוויין. וזה יישאר עד אחרית הימים. הסימן שהכל הוא דרך נס, אז אין בעיה להציע מה שאני הצעתי, אומר רבי יהודה, שבישלו את העיקרין בתוך השמן, המעט שמן הזה. תנו רבנן, ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן, והמשך הפסוק את כל אשר בו ויקדש אותם. רבי יהודה אומר, שמן המשחה שעשה משה במדבר, הרבה ניסים נעשו בו מתחילתו ועד סופו. תחילתו לא היה אלא שם הסילוגים, כמה יורה בולעת, שאתה מבשל בתוך כדירה, בתוך סיר, דופני הסיר בולעים את הנוזלים שמתפשטים בתוכו. אז היורה בולעת, כמה עיקרים בולעים, כמה האור שורף, דרך תהליך הבישול, אז מתעדה מהכמות. ובו, ובכל זאת, באותו שמן נמשך משכן וכליו ארון ובניו כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיכה, ואין מושכין מלך בן מלך. ואם תאמר מפני מה משכו את שלמה, הרי הוא היה בן דוד ודוד כבר נמשך, מפני מחלוקת אדוניה. יש יוצא מן הכלל, נכון אמרנו שאין מושכין מלך בן מלך, אבל אם מדובר במצב של מחלוקת, משיכת השמן הוא מכריע מי הוא באמת המלך. וגם ראינו ואת יהואש מפני עתליה, ואת יהואחז מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים. היה צורך למשוך את יהואחז למלך, כי היה לו אח יותר גדול, ובכל זאת העדיפו יהואחז כדי להכריע ולהראות שהאח היותר קטן ימלוך. היה צורך למשוך בשמן. כל מה שאמרנו זה לפי קריאה או הבנה הראשונה. אנחנו נראה שינויים בהבנת העניינים בהמשך הגמרא. עכשיו, אנחנו קראנו מקור שאנחנו נקרא אותו ויקח משה, הברייתא האחרונה שקראנו. מעוינים יופיעו במשך השורות הבאות, וכתבנו בצד תחת הכותרת מפנה שהם ציטוטים מהמקור ויקח משה. אמר מור, ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיכה מנהלן, בניגוד למלאכים, כשמדבר בכהן גדול בן כהן גדול, אותו בן בזמן שהוא עולה למשרה של כהן גדול צריך משיכה. אז מניין לנו דכתיב, והכהן המשיח אשר יהיה תחתיו מבניו. עכשיו ההסבר, נאמר קרא והכהן תחתיו מבניו, מהי המשיח? למה הפסוק מוסיפה את המילה והכהן המשיח אשר יהיה תחתיו מבניו? הקמה שמולן, ואפילו מבניו ההוא דמשך אבי כהן גדול, והיא לא משך לא אבי כהן גדול. אולי רק נגיד במאמר מוסגר שזה נכון בזמן התקופה שהיה שמן המשחה, אבל היה בזמן יהושע המלך שגנזו שמן המשחה יחד עם עוד דברים, אז כדי לעלות לכהן גדול לא היה אופציה, לא היה אפשרות למשוך, כי לא היה שמן המשחה. אז היה כהן גדול עולה למשרה דרך מה שנקרא ריבוי בגדים. כהן גדול בניגוד לכהן הדיוט יש לו 8 בגדים, כהן הדיוט רק 4. אז בלבישת השמונת הבגדים זה היה כנגיד במקום שמן המשחה. בכל זאת המשנה במסכת מגילה אומרת שיש עדיין הבדל בין כהן גדול שנמשך לכהן גדול מרובה בגדים. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בזה אנחנו נסגור סוגריים. אמר מור, אין מושכים מלך בן מלך מנהלן. אמר רב אחר בר יעקב, דכתיב בדברים פרק י"ז כתוב, למען יריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. מלכות ירושה היא, אז כתוב הוא ובניו, מאחר שזה ירושה זהו מספיק, לא צריך משיכה לבן מלך שהוא עולה למלוכה. ומפני מה משכו את שלמה? הרי הוא היה בן דוד. מפני מחלוקת אדוניה. הגמרא מבררת, מנהלן דכי איכא מחלוקת באי משיכה ולא כל דבאי מלכה מוריד למלכותה. מנין לנו מפני מחלוקת דווקא המשיכה מכרעת, ולא אומרים כל מי שהמלך רוצה המלך יכול להוריש לו לבן הזה המלכות. אמר רב פאפה אמר קרא בדברים פרק זין פסוק חף, באותו פסוק שהזכרנו מקודם כתוב בקרב ישראל, בזמן ששלום בישראל. מתי אנחנו אומרים שאין צורך למשוך מלך בן מלך? בזמן שיש שלום. אבל אם מדובר במחלוקת אז יש צורך למשוך בן המלך בעליותו למלוכה. תנה, אף יהו בן נמשי לא נמשך אלא מפני מחלוקת יורם בן אחיו. הגמרא שואלת, עמי, למה זה הטעם למשיכת יהו? טיפוק לי, יש ללמוד שיהו נמשך מסיבה אחרת. דמלך ראשון הוא, אותו יהו בן נמשי היה תחילת שושלת חדשה של מלכות, ומלך ראשון כמו דוד המלך משל הוא נמשך, הוא היה ראשון של השושלת. הגמרא עונה, חיסורי מחסרה ואחי קטני, מלכי בית דוד מושכין, מלכי ישראל אין מושכין. כידוע אחרי פילוג המלכות בזמן בנו של שלמה היה רחבעם בן שלמה וירבעם בן נבט, ירבעם בן נבט היה ראשון של מלכי ישראל, והמלכות הזאת המשיך עד זמן סנחריב שהגלה עשרת השבטים. כל הרעיון של משיכת מלך שייך רק במלכי בית דוד, לא באותם מלכים של מלכי ישראל, כולל יהו בן נמשי שהיה שייך למלכי ישראל. ואם תאמר מפני מה משכו יהו בן נמשי, אם כן, אם מלכי ישראל לא היו נמשכים, אז למה אותו משכו? מפני מחלוקת יורם בן אחיו. היה צורך למשוך אותו בגלל שהוא עמד מול במחלוקת עם יורם בן אחיו בהמשך שושלת אחיו. אמר בו מלכי בית דוד מושכין ואין מלכי ישראל מושכין, מנהלן תשובה דכתיב בדוד כתוב קום משחיו כי זה הוא, זה טעון משיכה ואין אחר טעון משיכה. כלומר מלכי בית דוד מושכים, לא אחר. אמרו מפני מחלוקת יורם. אמרנו שלמרות שיהו בן נמשי לא היה שייך למלכי בית דוד, משכו אותו בגלל המחלוקת, ואמרנו שבמצב של מחלוקת כן מושכים. הגמרא שואלת, ומשום מחלוקת יורם בן אחיו נמעל, לשון מעילה, בשמן המשחה? הרי אמרנו שמלכי ישראל לא מושכים בכלל, אז מה פתאום בגלל מחלוקת בתוך מלכי ישראל כן השתמשו במלך בשמן המשחה? הגמרא עונה, כדאמר רב פאפה, כמו שרב פאפה יגיד עוד כמה שורות, אפשר לראות עוד בערך 10-12 שורות תחילת שורה רב פאפה, הגלנו אותו בעיגון. אז שמה רב פאפה אומר באפר סימא דחיה, זה לא שמן המשחה המקורי, זה דמוי שמן המשחה שקוראים לו אפר סימא דחיה. החינמי גם פה המשיכה של יורם לא היה באותו שמן המשחה שבאמת אסור להשתמש בו לשום צורך אחר מחוץ ממה שכבר נקוב. אז גם פה כמו שרב פאפה אומר לכמן, גם פה בעניין משיכת יורם זה היה בפרסם הדחי, אז לכן אין כאן איזו בעיה של מעילה, כי האיסור מעילה חל על שמן המשחה המקורי, לא על דמוי שמן המשחה. ואת יהואחז, אתם רואים את המעוין ממילא ציטוט מהמקור דליאל, ואת יהואחז מלא יהויקים שהיה אותו יהויקים גדול ממנו, מיהויחז, שתי שנים. אז לכן היה צורך למשוך את יהויחז. שואל גמר, מי קשיש, האם יהויקים באמת היה מבוגר מיהויחז? והכתיב, ובני יושיהו, יוחנן, הבכור יוחנן, והשני יהויקים, והשלישי צדקיהו, והרביעי שלום. ויאמר רבי יוחנן, יוחנן זה הבן של יוחניה, יוחנן הוא יהואחז, צדקיהו הוא שלום. אז אם יוחנן הוא יהואחז, ואנחנו נחזור לשואה הקודמת, כתוב ובני יושיהו הבכור יוחנן, אז יהואחז היה הבכור, היה הראשון. אז למה אתה אומר שהיה צורך למשוך את יהואחז בגלל שהיה אח יותר גדול? לא נכון, אלא לעולם יהויקים קשיש. באמת יהויקים כן היה מבוגר, ומה העיקר עילי? אז למה קוראים יהואחז בכור? שהוא בכור למלכות, שהוא היה הראשון מבני יושיהו להיות מלך, אז לכן הוא נקרא בכור, אבל לא כי בפועל היה יותר מבוגר. ומי מוקמינן זוטה כמי קשישה, האם נהוג כך להעמיד כמלך הקטן בפני הגדול ולפני הגדול פרקטיב, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. אז רואים שמלכות ניתן דווקא לזה שהוא הכי מבוגר. הגמרא עונה, ההוא המקרה שיהורם ממלא מקום אבותיו אבי, הוא היה ראוי, הוא היה הכי ראוי להמשיך, הוא, זה נקרא ממלא מקום אבותיו, הוא היה ראוי למלכות יותר מכולם, אז לכן הוא מלך. יהויקים לא היה ממלא מקום אבותיו, הוא לא היה כזה. יחז היה יותר ראוי למלכות, ולכן זה שהבן הוא קשיש, הוא יותר מבוגר, זה לא סיבה מספקת כדי להיות הראשון למלוך תחת אביו. אמרו, הוא שלום, הוא צדקיהו. הגמרא שואלת, איך אתה יכול להגיד שבאותו פסוק שמוזכר השלישי צדקיהו והרביעי שלום, ואתה בא ואומר ששלום הוא צדקיהו, זה היינו הם אותו בן אדם, והבדרי כך חשיב, כי בדרי כוונה זה אחר זה, איך? כי כתוב בפסוק והשלישי צדקיהו והרביעי שלום, איך אתה יכול לבוא להגיד שהם אותו בן אדם? הגמרא עונה, הם כן בן אותו בן אדם, מה קרי לשלישי? למה קוראים לצדקיהו שלישי? תשובה, שהוא שלישי לבנים, הוא היה מבחינת בני יושיהו שראינו מקודם, היה סדר הבנים היה יהויקים, יהואחז ושלישי צדקיהו. זה המילה שלישי שצמוד לצדקיהו בפסוק. עמי קרי לי רביעי, אז למה בפסוק כתוב הרביעי שלום ואתה אומר זה צדקיהו גם כן? מה זה רביעי? שהוא רביעי למלכות. היה סדר סדר המלכות, היה קודם יהויחס, אחר כך יהויקים, וכאן היה יחוניה שהוא היה בן של יהויקים, ואחר כך היה צדקיהו הדוד של יחוניה. אז איפה בסדר המלכות נמצא צדקיהו שהוא שלום רביעי? משום אומרת הגמרא, משום דמלך יחוניה קמי לפני צדקיהו. יחוניה היה בן יהויקים, והנה הגמרא מפורטת, בתחילה מלך יהואחז, ועד המלך יהויקים שהוא האח של יהואחז, והדה מלך יחוניה שהוא היה בן של יהויקים, והדה מלך צדקיה שהוא מוזכר בפסוק שלום. תנו רבנן, הוא שלום הוא צדקיהו, הם אותו דבר, הם אותו בן אדם כמו שכבר אמרנו. ולמה נקרא שמו שלום? שהיה שלם במעשיו, היה צדיק. דבר אחר, שלום, למה נקרא כך? ששילמה מלכות בית דוד בימיו, זה היה סוף מלכות בית דוד עד ביד גויים. ומה שמו? מתניה שמו. אז יש לנו שלום, יש לנו צדקיהו, ועכשיו גילינו את השם המקורי העיקרי או השם האמיתי, מתניה שמו, שנאמר וימלך מלך בבל את מתניה דודו, דוד של יחוניה, תחתיו במקום יחוניה, ויסב שמו, הוא שינה את שמו צדקיה. תאמר לו, מה זה צדקיה? מה המשמעות? זה לא השם, אבל זה מה, יש לו משמעות. תאמר לו, כה יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. שנאמר ויבאו בבלה וכתיב וגם במלך נבוכדנצר מלך בבל מרד אשר השביעו באלוקים. אז אנחנו רואים שצדקיהו זה כינוי שהטיל עליו מלך בבל, אוי ואבוי לך אם תמרוד בי, והוא באמת הוא כן מרד. הגמור שואלת, ומי הביא שמן המשחה? בימי יהואחז ויהויקים, שהזכרנו שמשכו יהואחז בפני יהויקים, האם בכלל היה שמן המשחה במציאות אז? והתניה, משנגנז ארון, נגנז צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, וכתקבנו את זה, אתם רואים בכוונה, ומה עוד? גנזו ומקלות של ארון שקדים מופרחים, וארגז ששיגו פלישתים דורון ללוקי ישראל בזמן דוד כבשו את הפלישתים כבשו את ארון, ובסופו של דבר היו כמה ניסים והחזירו את ארון במין ארגז עגלה שהפלישתים שלחו יחד עם ארון דורון ללוקי ישראל שנאמר ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו. ומי גנזו? יושיה מלך יהודה גנזו. יש להדגיש הוא היה אבי אם של יהואחז והויקים, אז כבר בשנות אבות אביהם של יהואחז והויקים נגנז שמן המשחה שנאמר ויום המלך אל הכהנים תנו את ארון הקודש ויום הבלעזר. וכאן יש כאן שרשרת של גזרות שוות מארון הקודש עד שמן המשחה שמלמד שגם שמן המשחה נגנז. עתיה שם שם, עתיה דורות דורות, עתיה משמרת משמרת. ורש"י מפרט איך עובד הגזרה השרשרת של גזרות שוות האלו. מה שחשוב לנו שדרך זה אנחנו לומדים ששמן המשחה נגנז בזמן יושיהו. אז איך היה בדור אחריו עדיין שמן המשחה? כך אמרנו, התשובה היא לא היה. אמר רב פאפה באפר סמה דחיה, זה היה דמוי שמן המשחה אבל לא השמן המשחה המקורי. אותו שמן המשחה המקורי הוא נגנז ובעזרת השם יופיע באחרית הימים. תנו רבנן, מושכים את המלאכים כמין נזר ואת הכהנים כמין קי. נזר זה סביב הראש, הכהנים אמרנו שמושכים כהנים גדולים, אפילו כהן גדול בן כהן גדול מושכים אותו, אבל כמין קי. גם הרב מנשיה כמין קי יווני, זה אות יווני. רש"י מביא פירוש שלו כאן, אני מציע לראות את הרבנו גרשום, הוא מופיע בדף זיין עמוד א' בדפי הגמרא, ושם הרבנו גרשום הוא נותן את הפירוש שלו כמין קי שהזכרנו עכשיו. תיקון רבנו גרשום בדף זיין עמוד ב', אפשר אם יש לכם אפשרות להסתכל שם, נקרא ביחד. רבנו גרשום נמצא מול הסוף של הטקסט הגמרא שם, וכך הוא כותב כמין קי יווני, והוא נותן אות, זה נראה לנו כאות חטא, אבל גם באותיות יווניות יש אותיות בצורה כזאת, וזה נקרא קי. האות הזה עוד מעט נראה שזה כאילו אנחנו מסתכלים על הבן אדם שנמשך מן הצד, אתה מסתכל על הפרופיל שלו, כך מן אומר כמין קי יווני, כך מן המצח על גבי הראש עד העורף. אז אנחנו נחזור לגמרא כאן בדף ה' עמוד ב'. תני חדה, אנחנו נראה, ואנחנו הבלטנו בפס כפול וגם בצד בשולי מימור, כתבנו שני מקורות חלוקים בסדר נתינת השמן. מה קודם? על ראשו או בין עיניו? הגמרא, תני חדה, בתחילה מציק, זה יציקה, מציק שמן על ראשו, ואחר כך נותן לו שמן בין ריסי עיניו. הפעולה הזאת אנחנו נראה בהמשך נקרא משיכה. אז יש יציקה ויש משיכה. ותני אחריתי, בתחילה נותן לו שמן בין ריסי עיניו, תנו מתחילים בפעולת משיכה, ואחר כך מציק לו שמן על ראשו. אז יש כאן שני מקורות עם סדר הפוך. הגמרא אומרת, תנאי, זה בעצם מחלוקת תנאים, איקה למען דאמר משיכה עדיפה, ואיקה למען דאמר יציקה עדיפה. גם כאן רבנו גרשום הוא זה שנתן לנו אפשרות להסביר את הגמרא כמו שאמרנו, ושם הוא מתייחס לגמרא שנלמד עכשיו. אז קודם נלמד את הגמרא. מי תימה דמן דאמר יציקה עדיפה, המקור השני שאמר בתחילה, סליחה, המקור הראשון שאמר בתחילה מציק. אז אנחנו רוצים לדעת מה הטעם שעומד מאחורי הראשון שיציקה עדיפה, שנאמר בויקרא פסוק פרק ח' פסוק י' ב' כתוב, ויצוק משמן המשחה על ראש ארון וימשך אותו לקודשו. אז רואים קודם יציקה ואחר כך משיכה. ומה דאמר משיכה עדיפה כסבר, למה להעדיף משיכה, שכן יתרבה אצל כלי שרת. בפסוקים, וקראנו אותם מוקדם יותר, פסוקים בעניין שמן המשחה, כתוב שהוא משך את כלי בית המקדש, כלי המשכן. אז משיכה הוא הפרוצדורה ש שייך או השתמשו בו לכלי שרת, ולכן הוא זוכה לזכות קדימה. שורת הגמרא, ואכתיב ויצוק ולבסוף וימשך, אבל ראינו הפסוק הקודם ההפך, שקודם יציקה אחר כך משיכה. אחי כמר, אותו מדר אמר שקודם משיכה מסביר מתם ויצוק, משום וימשך אותו לקדשו. מה אפשר ליציקה? בגלל שקודם לכן וימשך אותו לקדשו. תנו רבנן, כשמן הטוב על הראש היורד על הזקן זקן אהרון. זה הפסוק. כמין שתי מרגליות היו תלויות לארון בזקנו משמן המשחה. אמר רב קנה, תנה, כשהוא מספר, כשהוא מדבר, עולות אותם שתי טיפות, אותו שתי מרגליות של שמן, עולות ויושבות בעקרי זקנו. והדבר זה היה משה רבינו דואג, שם החס ושלום, מעלתי שאני שמתי יותר מדי בשמן המשחה. יצתה בת קור, היא אמרה, כתל חרמון שיורד על הרי ציון. זה גם מוזכר באותו פרק בתהילים. מה טל אין בו מעילה, אף שמן שיורד על זקן אהרון אין בו מעילה. כמו שטל שיורד על האדמה אין בו מעילה, הוא לא קדוש בכלל, אז גם הטיפות האלו שהיו תלויות בזקן אהרון, אל דאגה, אין בו מילה. ועדיין אהרון היה דואג שמה משה לא מעל, ואני מעלתי, הרי בגדיי נהנים מריח השמן שבזקני. יצת בת קובי אמרה לו, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. גם זה מובא בפרק התהילים שאנחנו עוסקים בו. ומה משמעות הפסוק בעניין נעימות שבט האחים גם יחד? מה משה לומר? אף אתה, אהרון, האח שלו, לא מעלת. תנו רבנן, אין מושכים את המלאכים אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותן. כמו שמעיין תמיד זורם, יש המשך לו, גם המלכויות שיהיה להם המשך. שנאמר, ויאמר המלך להם, קחו עמכם וכו', והורדתם אותו על הגיחון ומשך אותו שם. זה כמובן נאמר על ידי דוד בעניין משיכת שלמה בנו, ומלכות בית דוד באמת היה לו המשך, ואנחנו מחכים להמשך שלנו, של אותו שושלת בדמותו של משיח בן דוד. אמר רב מרי, אמר רב עמי. עכשיו יש לנו צורה חדשה, ובשוליים יש לנו נושא כללי, סימנה מילתא היא, וגם נושא סלש מבנה המשולש מן דבי. אנחנו נראה כמה מימות שמתחילות בביטוי הזה מן דבי, סגולות לדעת דברים עתידיים. והנה, אי מן דבי לידע אי משחשת אי לא. רוצה לדעת אם הוא יגמור את השנה או לא. אז מה יעשה? מייתי שרגה שביא נר בהלין עשר יומין דבין ריש שטה ליום כיפורי. באותם ימים שבין ראש השנה ליום כיפור אנחנו מכנים אותם עשרה ימי תשובה. וניטלי בביתה דלא נשיב זיקה, ושידליק אותו בבית שאין בו רוח. אי משיך נורי נדע דמסק שטה. אם אותו נר ידלק עד הסוף, לא יקבה באמצע, אז הוא יכול לדעת שיגמור את השנה. ומן דבי נבד איסקי ובי דנדע אי מצליח איסקי אי לא. ומי שעומד לעשות עסק ורוצה לדעת אם העסק יצליח או לא, נירבי טאונגולה, שיגדל טאונגול אי שמן ושפר נדע דמצלח. אם אותו טאונגול ישמין וישתפר, הוא ידע שעסק יצליח. איימן דבי נאפוק ברוכה, מי שעומד לצאת לדרך ובי דנדע יחדר לביתה ורוצה לדעת אם הוא יחזור הביתה, נעיל נקום בביתה דבעתה, שיעמוד בחדר אפל במקצת. אם חזים הוא יכול לראות, אנחנו ממשיכים את הוו המלא בבוע דבבועה, צל צילו. במסכת עירובין מובא המושג של צל צילו, שלמשל אם עץ הוא גבוה 10 מטרים ויש בשעות או שעות הבוקר או שעות אחרי הצהריים נוצר צל, כי השמש זורח מהצד, זה יוצר צל. אז הצל באורך 10 מטרים זה צל האילן. כל אורך צל מעבר לכך הוא נקרא צל צילו. שמה משתמשים בביטוי הזה כפי שתיארנו. כאן מדברים על אדם שעומד ב חדר, זה אפל במצד, אם הוא רואה צל צילו, זה הבבוע דבבוע, נדע דעתי לביתי. אז הוא יכול לדעת שהוא יגיע הביתה. אנחנו מדברים על מי שעומד לצאת לדרך ורוצה לדעת אם הוא יחזור. אז זה המבחן. אבל אומרת הגמרא, ולאו מילתאי, רש"י כותב, ולאו מילתאי דלא לעבד איניש אחי, אל תעשה כך, דלמא אבי סימן הבישה, יכול שהסימן יגלה משהו לא טוב, ומצער נפשי ומיטרא מזלי, דווקא הצער שיהיה לבן אדם יכול להשפיע לרע על מזלו. אז נחזור לגמרא, ולאו מילתאי דלמא חלשא דעתי, יכול להיות שהבן אדם יהיה לו חלישות הדת ומיטרא מזלי, וזה יחליש את המזל שלו. אמר אביי, אשתא דאמרת סימנה מילתאי, מאחר שאנחנו אומרים שיש ערך לסימן, כמו שאמרנו מקודם, משיכת המלך על יד מעיין ועוד דברים נאמרו, זה בכלל סימן המילתא. אז מאחר שכך, יהיה רגיל איניש למיכל ריש שאתה, שיהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה, ואני חושב שזה יהיה מוכר להרבה מאוד אנשים, שיוכלו קרה ורוביה, קלטי, סילקה ותמרי, כל אחד הם שמות של ירקות, פירות. ורש"י בשורה שלישית אומר, רוביה טילטן, גם ידוע בשם טילטן, והני ברשימה הזאת, וכאן הסימן, הסימן המילתא, הדבר הטוב שיש בדברים האלו, איקא דגדלי מהר ואיקא דמתקי מתוקים. אז יש גידול, גדילה מהירה או מתיקות, דברים האלו הם מהווים סימן טוב לבן אדם, בפרט בראש השנה. אנחנו מכירים את מנהג ישראל לומר תפילות קצרות בזמן אכילת המינים האלו, ורואים גם בשמות המינים האלו, נקרא לזה סימן. אבל לפי רש"י, הסימן שברשימה הזאת הוא בגלל הנתונים האלו, גדילה מהירה או מתיקות. עמלי רב משרשיה, משרשיה אמר לבנו, כי באיתו, הוא אמר לבניו, כי באיתו למזה למגמר כמי רבחון, כשאתם עומדים לנסוע, ללכת, לגמור, ללמוד תורה אצל הרב שלכם, גרוסו מיקר מתניתין, והדה עולו כמי רבחון, קודם ללמוד המשניות ששייכים ללימוד, לסוגיה שתלמדו, ואחר לימוד המשניות, אז תעלו לרב. וכי יתפיתו כמי רבחון, ובזמן שאתם יושבים לפני הרב, חזו לפומי דרבחון, תשימו לב לפה של הרב, שאמר, והיו עיניך רואות את מורך. וכי גריסיתו שמיתה, כשאתם חוזרים על הלימוד שלכם, גרוסו על גבי נערה. תלמדו על שפת נהר, דמיה דכי, על גבי נערה דמיה דכי איכי דמשכי מיה תמשוך שמיית חון. כמו שהזרימה מתמשכת, גם הלימוד שלכם יהיה להמשך. הקלקלי דמטה מחסיה ולא אפדני דפובדיתה. עדיף להיות באשפות של העיר מחסיה ולא באומנות פומבדיתה. פומבדיתה היה ידוע מקום של ליסטים. תב גילדין אסריה למיכל מיקודך דרמי קיפי. עדיף דג סמוך לסירחון, זאת אומרת הוא עדיין טוב אבל על הקסקס, עוד טיפה הוא יסריח. עדיף לאכול דג כזה מקוטח, שקוטח משופח, שהשבר של הקוטח, שזה מאכל, מאכל חלבי עם לחם בפנים, וגם חריף. אז קוטח חריף הוא נחשב. אז כאן הגמרא אומר, עדיף הדג הזה סמוך לסרחונו מקוטח דרמי כיפי, הוא כל כך חזק שהוא יכול לשבור אבנים. אני משער שזה תיאור של הרמה של החריפות שלו. ורש"י מביא קצת יותר הסבר בשורה השנייה, בשורת הקצועות, גיל דנסה, דג קטן מוסרח, כדמרין על פרגם דמועי קטן, קברה זה דג סמוך למסריחים, מעלי, טיפה לפני שהוא הוא, הוא נסרח, הוא מעלי, הוא טוב. בקוטח דרמי כיפי, אפילו קוטח, כשהוא משובח וחזק, שמשבר את האבן, כששופכים ממנו אגבי האבן, אף על פי כן, לא תאכלו ממנו, כנראה בפרגל עוברים במסך פסחים, שלושה דברים נאמרו בקוטח, מטמטם את הלב וכו'. אז יש לזה, יש לאכילת קוטח, כמה שהוא טוב, תוצאות לוואי. ותתפלל חנה ותומר. חנה, שהיא גם הייתה עם שמואל הנביא, ותומר, עלץ ליבי בשם רמה קרני. והגמרא דורשת רמה קרני ולא רמה פחי. קרן ופח הם שני כלים שהיו מכילים שמן, שהיו יוצקים לתוכו. חנה בחרה במילה קרני, והגמרא מאירה, היא אמרה רמה קרני ולא רמה פחי. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותן, היה להם המשך. שאול ויהו שנמשכו מן הפח, לא נמשכה מלכותם. עד כאן שיעורנו להיום.